כן, אנחנו בפרק שמיני בסימן מ"ג. דומני שקראנו את זה כבר, אבל נקרא עוד פעם, נכון? רב ביבי הבלי ברטה. לרב ביבי הייתה בת. תפלה עבר עבר. תפלה אומרה שהיא בסיד, טיפל בה, טיפח אותה, ייפה אותה לאט לאט, עבר עבר, ושקל בה 400 זוזי, אומרה שנתייפתה, וקפצו עליה המהוגנים לה, ונטלו לו ממון, בגלל שהייתה כזו יפהפייה, הייתה מבוקשת מאוד לנישואין. אבי ההוא גוי בשביבותי, היה אותו גוי בשכנותו, והוא גם כן התפעל כנראה מהפטנט שהוא למד משכנו היהודי, וגם הוא עשה כך לביתו, אבל הוא היה חכם מחוכם, והוא לא עשה לאט, עשה את הכל בבת אחת, ותפלה בחד הזימנה. עטף אותה בסיד ומתה. אמר קטלה רב ביבי לברתי. אז כמובן מי שהיה שם בזה זה היהודי. הסבלנות המוסרית היא צריכה לקנות את מידתה גם ברדיפה הטובה של הטהרה ושל הזיכוך הנפשי, שהוא דומה ליפויים שמייפים את הגוף ואיבריו על ידי תחבולות המיוחדות לכך. והמידה הישראלית היא להדביק טהרה לטהרה על ידי החינוך המעשי, על ידי המצוות התדיריות שבכל יום ויום המקדשות את העברים כולם, רמח מצוות עשה כנגד דבריו של אדם, ולאט לאט כל האדם מתקדש ומהותיותו כולה מתייפה. תכונה זו של טיפול עבר עבר היא מידתו של רב ביבי הישראלי, המורה לו את דרכו בחיים. לא כן הגוי, כשיחקה את הטהרה הישראלית, כשההוד שיש במוסר ובאצילות הנפש מוצא חן בעיניו, אז הוא קופץ בבת אחת לפרישות ונזירות מוחלטת. כי אין לו אותה ההדרכה האלוהית המלמדת אורח חיים בהדרכה איטית. ומזה למוות תוצאות. מיטת הגוף לאלה שלא יוכלו לעמוד במעמד הטהרה הכללית בגשמיותם, ומיטת הנפש לאלה שעל ידי הציור של רום הטהרה והעדר האמצעים לקנותה עבר עבר יקוצו בה ויתמכרו להפך מכל טהרה. הכישלון הגופני והנפשי המתהווה מהחפץ לחקות את היופי המוסרי שבמקור ישראל והעדר הסיגול והיכולת לזה מצידם, מעוררו את השנאה או חמתם וכדומה של הגויים, עד כדי לגלגל לישראל את כל אשמת חללי חינוכם המוסרי. בדוגמה לדבר היה גוי זה שבחיקויו בלתי מוצלח, שרק הוא בפזיזותו השם בדבר, לא ייחס שיגיונו לעצמו, כי אם אמר קטלה רב ביבי לברתי. טוב, לא קשה להבין את זה. רב ביבי הבלי ברטה תפלה עבר עבר, שקל בה 400 זוזי. הבי ההוא גוי בשביבותי, תפלה בחד זימנה ומתה. אמר קטלה רב ביבי לברתי. הסובלנות המוסרית היא צריכה לקנות את מידתה, גם ברדיפה הטובה של הטהרה ושל הזיכוך הנפשי, שהוא דומה ליפויים שמייפים את הגוף ואיבריו על ידי תחבולות המיוחדות לכך. טוב, אנחנו מבינים, כמו שכבר הזכרנו, אני חושב, בפעמים הקודמות, שלא באמת בראש מעייניה של הגמרא הדרכות קוסמטיות. לא שזה בכלל לא יכול להיות, אבל מכל מקום, בוא נגיד, יש מקום לשאול מה זה עושה פה. וודאי שמאחר שזה עושה פה, אז זה בא להגיד שזה לעומת זה עשה אלוקים. ובמקביל למציאות הפיזית, לעולם ישנה מציאות פסיכית, ישנה מציאות רוחנית, ישנה מציאות ערכית, ואנחנו כבר רגילים לזה, לאלה שרגילים בעניה, הרב חוזר על זה בדוגמאות רבות מאוד, הסקה, הקבלה, ופה שני הדברים נכונים, כן, גם במישור הקוסמטי, נכון, וגם במישור היותר, איך נגיד, צפוי שחזל תפלו בו, המישור של הפיתוח המוסרי והיפוי הנפשי, היפוי האישיותי. והעיקרון בעבודה של האדם על עצמו, בכל מישור, הסבלנות. הסבלנות המוסרית היא צריכה לקנות את מידתה גם ברדיפה הטובה של הטהרה ושל הזיכוך הנפשי, שהוא דומה ליפויים שמייפים את הגוף ועבריו על ידי תחבולות המיוחדות לכך. אז ישנם שיטות שבהם אפשר לגרום לבשר להיות יותר יפה, לעור להיות יותר יפה. כן, כמו שראינו בפעם הקודמת, וקשור לאווירת הימים האלה שאנחנו הולכים ומתקרבים למגילת אסתר, אז שישה חודשים ושמן המור ותמרוקי אנשים, אז בעולם העתיק זה היה כנראה מאוד מקובל. תכן שגם כיום, אני יודע אם שישה חודשים הם מטפלים ב... אני יודע, אני לא מבין בזה, אבל על כל פנים, והיה ואתה רוצה לפתח את היופי הפיזי, כדאי שזה יהיה, זה מה שאנחנו לומדים פה מהמקרה הזה, כדאי שזה יהיה לאט לאט, ולענייננו, כשאתה רוצה לפתח את היופי המוסרי, גם כדאי שזה יהיה לאט לאט. הסבלנות המוסרית היא נצרכת, היא צריכה לקנות את מידתה. צריך לקנות את זה בעבודה שבן אדם בא לעבוד על עצמו. אז כדאי שתהיה סבלנות. היא נצרכת לקנות את מידתה, כמו שאנחנו מכירים את זה בכל תחומי החיים. אני יודע, אתה רוצה לעשות כושר, אז אתה לא מתכוון להשקיע 3 שעות, וזהו, אתה אמור להיות בעל כושר. אתה מן הסתם, אם אתה עובד על זה ימים ושבועות וחודשים, אז בסוף תפתח כושר, אבל זה לא תוך פעם אחת. אז כמו שאנחנו מכירים את זה במציאות הפיזית, והנה פה זה במציאות האסתטית, גם ברדיפה הטובה של הטהרה והזיכוך הנפשי. גם פה אתה לא קם בבוקר, זהו, מכאן ואילך אני רב אריה לוין. וכדאי שזה יהיה איזה מיתון בציפיות. זה צריך להיות לאט. זה דומה ליפויים שמייפים את הגוף ועבריו על ידי תחבולות המיוחדות לכך. והמידה הישראלית היא להדביק טהרה לטהרה על ידי החינוך המעשי, על ידי המצוות התדיריות, שבכל יום ויום המקדשות את העברים כולם, רמח מצוות עשה כנגד דבריו של אדם, ולאט לאט כל האדם מתקדש, ומהותיותו כולם מתייפה. זו אוריינטציה ישראלית אותנטית, טבעית, להתנהל לאט. כי הנה אנחנו יודעים מה סך הכל, כל מערכת התורה והמצוות, זה מה שנקרא אשר קידישנו באמצעות מצוותיו. המצוות מקדשות אותנו, מרוממות אותנו, פועלות עלינו. נו, עשית מצווה, אתה כבר מתחיל להיות חצי מלאך. זה לא הולך ככה, יש מערכת שלמה, ועם ישראל רגיל. התנהלה לי איתי לרגל המלאכה, לרגל הילדים, ועם ישראל עובד את עבודתו לאורך דורות ועידנים. זה פרויקט של מסורת שמירת התורה והמצוות שאמורה לפעול על הנפש ולקדש אותה, והיא עושה את זה במהלך שדומה לקצב אבולוציוני. זאת אומרת, לקדש ברוך הוא יש הרבה זמן. אז אצלנו זה טבעי שאנחנו לא מבקשים זבנג וגמרנו. והאוריינטציה הזאת היא נותנת את רישומה באוריינטציה המוסרית. כשבא בן אדם לעבוד על מידותיו, על תכונות נפשו, ליפות את אישיותו, אז גם כן, הוא בהתאם לרוח הכללית של התרבות הישראלית, היא כזאת שיש לה נשימה ארוכה, יש לה חיים ארוכים, יש לה משימות ארוכות, והיא מתנהלת בקצב היציב של תהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. עובדים תמיד, עובדים. אדם לעמל יולד. עובדים, עובדים לאט. זה הסדר הנכון. המילה הישראלית היא להדביק תרה לתרה, עושים מעשה אחד טוב, עוד מעשה טוב, עוד פעם טוב, עוד פעם טוב, עוד יום, ועוד יום, וכן הלאה, לאט לאט. כי מידת ישועתם של ישראל היא להדביק תרה לתרה על ידי החינוך המעשי, על ידי המצוות התדיריות שבכל יום ויום, שהן קדשות את העברים כולם. יש גלריה, גלריה של מצוות. אני יודע, יש מצוות שביום סיום אתה לא יכול לקיים אותן. תפילין, אתה לא יכול להניח בשבת. נו, אז איך תפתח את הצעד שהתפילין מפתחות? היום לא תפתח. תפתח משהו אחר. לאט. היום את זה, את זה, יום זה, את זה, יום זה, את זה. לאט, לאט. רמח איברים, רמח מצוות עשה. המצוות מקדשות אותנו, פועלות עלינו, וכל עבר בפני עצמו. ולאט לאט כל האדם מתקדש ומהותיותו כולם מתייפה. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ומצוותיו שמו, כי זה כל האדם. סיכומו של דבר, המצוות תוקפות את כל האדם, לא בבת אחת, כי אתה גם לא מסוגל לקיים את כל מצוות בבת אחת בכלל. שאלה אם בן אדם יכול לקיים את כל מצוות, או אין שאלה, ברור שבן אדם לא יכול לקיים את כל מצוות. יש הרבה מצוות ששייכות ל... אני יודע, רוב המצוות הן בכלל לא שייכות לבני אדם רגילים, רוב המצוות שייכות לכהנים בבית המקדש, ואנשים רגילים, אז הם, אז רוב המצוות לא שייכות אליהם. אז כל אחד עושה את מה שהוא יכול, כל אחד עושה מה ששייך לו. וביחד כולם, כולם קדושים, כולם בורים, כולם גיבורים, ונותנים רשות זה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, כמו בשמי מרום, כך נקדש את שמך בעולם. כן. אתה שואל האם מטרת המצוות זה התועלת שהיא מביאה לנו, וזה הערך של קיום המצוות. כן, אז אני חושב שהתשובה היא לא. זה לא, לא על זה דיברנו, לא על זה מה שכתוב פה. רק הסוגיה היא פה איננה מה הערך, מה הטעם בקיום מצוות. לא על זה מדובר. אלא מדובר מה תועלת בקיום מצוות. שמקיימים מצוות יכולה להיות תועלת כזאת, יכולה להיות עוד תועליות. כל פעמים זה אחד התועליות, אין ספק. האם זה התועלת הבלעדית? זה לא מה שנאמר פה. האם בגלל זה ניתנו המצוות ותו לא? לא יודע. יכול להיות כן, יכול להיות לא, לא יודע, לא באתי בסוד השם. אבל מכל מקום, אנחנו יודעים שכשאנחנו רואים, אשר קידשנו במצוותיו, אז אין לנו ספק שהמציאות הזאת פועלת על נפשנו, אנחנו מתקדשים. וזה לא נעשה בין יום או בין לילה. זה עבודה מתמידה. זהו, זה מה שלמדנו פה. לא דנו פה, אין פה דיון פה, למה ניתנו המצוות. ומה העיר כאן. כל פנים, אני מנסה להגיד שזה לא סגור ממה שכתוב פה. אין להוכיח ממה שכתוב פה. זה פשוט לא הסוגיה.
אבל
הסוגיה היא פה רק מוכיחה מהאופי התרבותי הרגיל אצלנו, שבו אנחנו מתנהלים בקיום המצוות, אין לנו ציפיות שזה יהיה פתאומי בפיצוץ ונגמר. לא. זה עניין שפועל עלינו בצורה מאוד מאוד איטית ומודרגת. לפעמים כך, לפעמים כך. זהו. ומזה אנחנו לומדים את האסטרטגיה ביחס לעבודה על המידות. וזה לא בדיוק קיום מצוות, אם כי אין ספק שגם המצוות פועלות על המידות שלנו, אבל יש עוד עבודת מידות מיוחדת, חוץ מאשר המצוות. והיא האטמוספירה הכללית של התורה יוצרת אוריינטציה ביחס לעבודה על המידות, והיא יוצרת גם אוריינטציה אצל רב ביבי באיך מטפלים ביופי הגופני. מהעולם הפנימי, הרוחני, הוא גוזר לעולם הנפשי, ומזה הוא גוזר לעולם הפיזי. וגם הצליח. וכשלא שמים לב לזה, עלולים לכמה כישלונות. זה כל מה שנאמר. אז לאט לאט כל האדם מתקדש, ומהותיותו כולה מתייפה. זה מה שלמדנו. תכונה זו של טיפול עבר עבר היא מידתו של רב ביבי, הישראלי. תכונה ישראלית. המורה לו את דרכו בחיים. הגישה הישראלית הכללית, אז היא נתנה לו קריאת כיוון ואיך להתנהל. ולכן האינטואיציה שלו הייתה נכונה, והוא טיפל בבת שלו בצורה כזאת שמתאימה לקצב הישראלי הרוחני והנפשי, והצליח. גם במציאות הפיזית. לא כן הגוי, כשיחקה את הטהרה הישראלית, כשההוד שיש בו מוסר ורצילות הנפש מוצא חן בעיניו, אז הוא קופץ בבת אחת לפרישות ונזירות מוחלטת, כי אין לו אותה הדרכה אלוהית המלמדת אורח חיים בהדרכה איטית. ומזה למוות תוצאות. אז כן, חקיינות גויית לעם ישראל. זוהי, איך נקרא, נטייה עתיקת יומין מאוד, ונושאת איתה תוצאות לא טובות. גם זוהי תופעה עתיקת יומין מאוד. מבחינה תרבותית כללית, אז כן, הקנאה, ההסתכלות בהערצה ובקנאה על עם ישראל, והרצון לרכוש את הטוב ההוא המיוחד לעם האלוהים, לעם הנבחר, אז זה יהיה, איך נקרא, מחלת נפש, מחלת רוח של התרבות משחר ימיה ועד הלום, עד רגעים אלה ממש. ופה יש מין משל כזה של גוי קטן שחיכה יהודי פרטי. וכמו שאנחנו מכירים את זה בתרבות הכללית, כשקמים זרמים, תנועות שעניינם ליצור איזה אלטרנטיבה לישראליות, אלטרנטיבה ליהדות, אז הם יוצרים את הדתות. כדוגמת הדת המקורית, האותנטית. אז, אבל החקיינות היא מאוד עלולה לאופי הזה הגוי. זאת אומרת, הם תמיד יעשו את זה בצורה אקסטרה, זאת אומרת, למה לעשות את זה חלש כמו במקור? אנחנו נעשה את זה יותר חזק, יותר חזק. זו אוריינטציה. לפעמים מתפעלת הנפש הברברית, הפרימיטיבית, היא מתפעלת מהצילות, מרוח הקדושה השפוכה על העם, על העם העדין, האלוקי הזה. ורואים את השליטה המוסרית, את ההתייכות הרוחנית שהולכת ובולטת באישיו, בחוכמתם, באצילות נפשם, בטח כשעם ישראל היה נאמן לעצמו והיה נאמן לערכיו הוא ולרוח אלוקים השפוכה עליו, שהשכינה הייתה בישראל והממלכה הייתה יותר קרובה לממלכת כהנים וגוי קדוש, אז נתן את רישומו נתן רישומו גם בכהנים, שהממלכה כולה הייתה כהנים, ואתם כהני השם תיקראו, משרתי אלוקינו, כל העם, ביחס לגויים, אז הם, בוא נגיד, בולטת לעין, כי הם זרע ברך השם, כולו זרע אמת. זה יותר ניכר. אבל כיוון שהם גם הם רוצים מן הטוב ההוא, אז הנטייה שלהם כמו הנטייה של האישיות הפראית, שתהליכים איטיים וסבלניים לא מתאימים לרוחה, במיוחד כשיש פה תביעה לאיזה שליטה מוסרית, לאיזה משטר פנימי, שהמשטר הפנימי זה כמו שהוא לא שייך לילדים, אנחנו לא שייך לעמים ילדותיים. ומה שאתה לא מיד חש, את החוויה החזקה והסוחפת ועושה את זה, אז אין כוח. זאת אומרת, זו התכונה הילדותית, שהיא מיד רוצה תוצאות. והעמים הילדותיים הם גם כן כאלה. ובמסגרת זאת, אז הם רוצים מיד לחוש שעושים את הדברים הגדולים ומגיעים לתוצאות. על כן, הנטייה הדתית, כמו שהיא מופיעה בכל מקום בעולם, המנזרים, אסקטיות, צורות חריפות של התנהלות דתית, זה מתאים לרוחם. אבל בלי רעמים וברקים, אלא בשקט. לא צריך לא מואזינים ולא פעמונים, שכל העולם כולו ישמע. עובדים פה בשקט, עבודה יומיומית, וכן, מדי פעם יש גם התלהבויות, אבל איך נקרא? ההתלהבויות שלנו הן נקראות חיי שעה, ואילו עיקר הדברים שלנו נקראים חיי עולם. לימוד תורה זה נקרא חיי עולם. זה ודאי יותר חשוב מאשר חיי שעה. על אף שזה לפעמים, מה זה לפעמים? תמיד. זה פחות מלהיב. כל פעמים לא אמור להתלהב. כשאתה לומד תורה, אתה לא אמור להיות מתלהבות. אתה אמור להפעיל את השכל. והיה ואתה לא רגוע, אז אתה לא לומד. אתה מתלהב, זה לא נקרא ללמוד. ולמרות שהאמון הרחב נורא אוהב להתלהב, אני גם חושב שההתלהבויות שלו זה הדבקות, זה הקדושה, זה טוב. אבל בתורתנו, לא שזה לא דבקות ולא קדושה, רק זה מה שנקרא דבקות רגשית, זה נקרא דבקות דמיונית, שגם הם טובים, גם הם דברים טובים ונצרכים, אבל זה קטן. אבל הדבקות העיקרית, זה אתם הדבקים, בשם אלוהיכם, חיים בולכם היום, זה ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה של השם אלוקיך נותן לך. מושגי הדבקות שעליהם מדובר בתורה, הם בכלל לא מדברים על דבקות שלך כבן אדם. הם מדברים על כולכם. הם מדברים עליך כעל עם. אלו דבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך. זה אתה, לא האדם הפרטי. זה אתה שאליו דובר באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה אל כל עם ישראל כאיש אחד. לשבת אל האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. עם ישראל חי ממלכה, כמדינה, בארצו, זו הדבקות. איפה הרגשות שם? לא יודע. איפה ההתלהבויות שם? גם לא יודע. יש, בטח. חיי עם, יש בהם הרבה התרגשיות והרבה דמיונות, אבל בראש השנה צריך לנהל מדינה. וכשהמדינה מתנהלת, זה נקרא, אתם הדבקים, השם כולכם, חיים כולכם היום. על כל ערכיה, זה המושג האותנטי של הדבקות של תורת ישראל. בכלל לא מדברת על אנשים. וזה היחס לאלוקים, וזה העניין של מפעל, שהשיא שלו זה דמות המופת הזאת של הדמות העליונה של מדינת ישראל, מדינת שלמה. דוד ושלמה זה השיא. וזה המצב של השכינה, זה המצב של הקדושה, זה המצב של עבודת אלוקים. ובמציאות הזאת, כן, יש פרטים, אבל כל הפרטים הם איברים בתוך הגבייה האדירה הזאת שיש לנשמה אדירה הזאת של עם, אימפריה של רוח, אימפריה של קודש, אימפריה של צדק, אימפריה של אסתטיקה, אימפריה של כלכלה וצבא וחקלאות וכל המערכות כולם בשיאם. זה אימפריה מרכזית של שהאנושות כולה נמשכת אליה בחבלי קסם. זה נקרא דבקות אלוקית, זה נקרא שכינה בישראל, זה המושג. וזה לא, שוב, זה לא מתחיל מברקים ורעמים, זה משהו הרבה 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 יותר עוצמתי מכל המושגים הדתיים שאנשים הקטנים תמיד מחפשים במסגרת הזאת את החוויה האישית שלהם על פי אוריינטציה הגויית, במקום שזה עיקר מעיינם, זה הרעיון העיקרי שלהם. אז אצלנו זה לא כך, פשוט האוריינטציה הבסיסית היא נמצאת במקום אחר, ולכל דבר יש את המיקום שלו, וכשתופסים את העיקר אז תופסים את התפל, אז יש גם מקום לדברים תפילים. ובמסגרת זאת ודאי שיש גם מקום לדת בישראל, בהחלט. עם ישראל יש בה, יש גם ממד דתי בתורת ישראל, בהחלט. אבל תורת ישראל היא אין שיעור יותר גדולה מאשר המערכת הדתית והחוויות האישיות של פרטיה. שיהיו מסעירים ככל שיהיו מסעירים. הגויות, את המימד ההווייתי, הלאומי, האימפריית הקדושה של ממלכה, אלה הם הזיה אפילו, ובטח לא יוזמה, לחכות את זה. זה לא דבר שאתה יכול לחכות. כי, נו, תחכה שכל שיהיו סטוק של נביאים, שיהיו מנהיגי המדינה שלך, ויהיה האטמוספירה הכללית של כוח החיים האדיר של נצח ישראל, שזה, נו, נראה אותך מחכה את זה. זה לא שייך בכלל. אז זה לא מתחיל. זו הסיבה שהדתות לא נוצרו בהם בזמן התנ"ך. אז עם ישראל היה חי. אז עם ישראל היה אותנטי. עם ישראל היה בצורתו המלאה. אבל בזמן שעם ישראל מת, בזמן שדחה בו כל צורת החיים המקורית, ואז הלך ונוצר מין מצב כזה שעם ישראל, מי שהבין, אז הבין שגם פה הדת שבעם ישראל זה רק מין כלי, חוליית קישור בין ההוויה המלאה של החיים המלאים של עם ישראל שהיו בעבר, ומה שנשרד מזה כמערכת חינוך או מערכת טיפול בהתייחות האישית, שהיא כולה אמורה להתגייס לצורך שחזור המערכות הלאומיות הכלליות שתהיינה במלוא עוצמתן הרוחנית על פי המציאות האותנטית של החיים המקוריים. שרידים ממה שהיה ורמזים למה שיהיה. זה הערך של הדת אצלנו. גם ויש איזה משהו בדת שהוא, איך נגיד, יש בו את כוח השימור של העם הזה גם בזמן המוות. ולכן יש משהו מופלא בכוח הדתי של עם ישראל, שאיך נגיד, א', זה שריד של המציאות האותנטית של החיים המלאים שלנו, ב', יש בו משהו חזק יותר מכל הממדים הבריאים שלנו, שהם כשאנחנו חיים ונורמליים הם קיימים, וכשאנחנו דוחים ומתים הם נעלמים. והדת לא. הדת זה כוח החיים הנצחי שלנו, שהוא זה שגם במוות הוא מסריד אותנו. והוא זה שהוא שריד מהחיים המלאים, ויש בכוחו לחיות, לשיב לנו את החיים, את חיית המתים. אז זה משהו מופלא, הדת שלנו. אבל זה בהמשך הרוח המיוחדת של העם הזה. וממילא יש לה זמן. וקצב העבודה הוא סולידי, ואיטי, ויש עיקר, ויש תפל. והמפעל של המאמץ, העמלנות המוסרית, האיטית, השקדנות בתורה, עמלנות בדקדקנות המצוות, בלי שאתה מצפה ל... ל... לא להתרגשויות ולא לשום דבר, כי בכלל אתה לא מצפה להישגים האישיים, זה לא הנקודה העיקרית. להישגים אישיים הם רק אמצעי למטרה, והיא שחזור כוח החיים הכללי של האומה. זה הנושא. אז זה המבנה שלנו, זה התרבות שלנו. תגידו שרבנים לא נוהגים לדבר כמו שאני מדבר, וזה רעיונות די חדשים מה שאני אומר פה. יכול להיות, כי מעטים הלומדים את תורת הרב, ועוד מעטים מהם מבינים אותה, וכתוצאה מזה עוד מעטים מדברים אותה כמו שצריך. אבל יכול להיות שמעטים יודעים להרצות את הדברים, יכול להיות שקצת רבים מהם מבינים את הדברים, אבל כולם וכל התרבות שלנו זה הקוד שלה. בין שיודעים, בין שיודעים להסביר, בין שלא יודעים, שיודעים, מבינים או לא מבינים, אבל זו החוקיות האמיתית שעל פיה כולם מתנהלים, בדיוק כמו חוקי הגרביטציה, שלא בטוח שכל, לא יודע מה, אינדיאני או בדואי, אני, מי שהתרבות לא הגיע אליו, אז הוא בכך יודע מה זה גרביטציה, אבל אין מי שהוא לא מושפע ממנה. זה לא תלוי בה. זה המציאות. זה קוד ההתנהגות. זה לא תלוי בה, אם אתה מבין, מסכים, התחנכת לאור זה או לא. כי האופי התרבותי של העם שלנו, זה הקוד שלו, זה העיקרון שלו. ובמסגרת זאת, זה נותן את הרושם בכל סגנון החיים. והגויות, כל מה שיכולה לקלוט מכל זה, זה רק מה שמתחיל להתקרב אליה. מה שמתקרב אליה, באותו רגע שזה הופך להיות למעשים דתיים. שמעשים דתיים כנראה הם עושים את זה, הם כנראה הם עושים איזה תחושה פנימית, איזה חוויה פנימית, וזה מאוד מלהיב. על כל פנים, אחרי שהחיים הפרימיטיביים הם מיצו את המימד האקסטטי, המימד של הטירוף המערכות וחוויות אורגיאסטיות, שכל העולם האלילי הוא מיצה את זה אטום לאורך אלפי שנים. שם הייתה אנושות ושם, וכבר היא כמו בימינו שאתם מכירים את זה, שאנשים שחיים בחיים יצריים אינטנסיביים, הם מותשים מהר. זאת אומרת, זה פשוט, בסיכומו של דבר, זה הופך להם לזרה. הם מגעילים את עצמם, לא רק את זולתם. אולי בראש ובראשונה הם מגעילים את עצמם. ונטייה אובדנית הולכת ומתפשטת כתוצאה מזה. כי אדם יואש, כי כל מה שהוא מבקש בחיים זה את החוויות החושניות, ודי, כמה. ואז הם מחפשים ואומרים, או, אפשר ליהנות מהחיים גם כן על ידי חוויות לא חושניות. אפשר ליהנות מהחיים על ידי חוויות רוחניות. זה כנראה מה שהיהודים עושים. כי עובדה שהם שמחים, יש בהם איזה ערך מוסף. זה מה ש... מה שיצר את הקסם בעם ישראל, חוץ מהמימד שצרוב בלא מודע הקולקטיבי של האנושות, משחר ימיה, הזיכרונות של האומה הזאת בצורה האותנטית שלה, בתקופת הזוהר שלה, של יציאת מצרים, דוד ושלמה, זה ממדים שיקו גלים בעוצמות כאלה גדולות בכל האנושות כולה, שעד עצם היום הזה אי אפשר. פה בארץ עוסק משרד החינוך, התרבות והספורט, אז עוסק למחק את הזהות התרבותית ואת הנאמנות לערכי היהדות והתנ"ך על ידי מציאת דברים אלטרנטיביים. אבל באנושות, בוא נגיד, חלקים מאוד משמעותיים, אולי גם מבחינה כמותית, אני לא יודע אם זה לא נכון להגיד, שרוב האנושות היא עדיין מעריצה את ערכי התנ"ך. ואם לא רוב האנושות, ודאי שמיליארדים. ממש לא חושבים שהתנ"ך זה איזה סיפורי בדים, כמו שמערכת החינוך הנבובה שלנו מעבירה לחניכיה. כל פנים מצליחה לאבד את כל הטעם והתוכן שיש בתנ"ך. חידון תנ"ך, זה הדבר המרגש בילדי שיש פה במדינת ישראל. בדיחה. אבל תכנים אף אחד לא עסוק להסביר, ועסוקים למדר אותנו מתכני התנ"ך, כי יש דברים שאנחנו מקבלים, יש דברים לא מוסריים, כי אנחנו יותר מוסריים מהתנ"ך כידוע. זה התרבות האומללה, תת התרבות, ששם אנחנו שטופי מוח כל הזמן, כל הזמן. אבל זה לא המצב, לא מצב של חלקים מג'וריים של האנושות. אפילו לא ברגע זה, בטח לא בעבר. ובמסגרת זאת, אז ישנה הרצה בסיסית לעם ישראל, ורצון החכנות שלו. אבל אני מנסה להגיד שאפילו עם ישראל לא התנ"כי, עם ישראל הדתי, עם ישראל זה של כל תקופת הגלות, בטח בתקופת בית שני, ששם הדברים היו בתחילת שקיעתם, בתחילת דעיכתם. אז ושם נוצרה האוריינטציה הדתית. אבל התחושה שהמציאות האותנטית היא נמצאת אצל היהודים. אבל הגוי הוא רוצה את החווייתיות שבזה, את הריגוש שבזה, את תחושת העצמה האישית שבזה. זה כל מה שהוא מחפש בדת. את מה שהוא קיבל בעבר מהחוויות הפגניות שלו, שהם היו מצד הריגושים החושניים החיצוניים, עכשיו הוא רוצה לקבל את זה מצד המניפולציות הרוחניות. וכיוון שכך, אז כמו שהזכרנו, או כמו שהרב אומר, אז הנטייה היא לבלוע את הכל בבת אחת. תן לעשות את זה כך מינון חזק. למה אתה לוקח מינון קטן? מינון קטן זה הנאה קטנה. כך מינון גדול. וזה מה שקרה לאנושות, היא לקחה מינון גדול מדי. ופה זה המשל הזה, בגוי הזה. אז הוא רצה לייפות את הילדה שלו, גם כן, שהוא גם כן ירוויח כמו היהודי. כשיחקה את התארה הישראלית, שההוד שיש במוסר ובצילות הנפש מוצא חן בעיניו, וההוד שיש במוסר ובאצילות הנפש, פה זה בנמשל, אתם מבינים? כי מיד הוא עובר ליופי הנפשי. וזה מורגש, וזה נערץ גם כן אצל אומות העולם, ואצל השם בגויים ביופייך, כן, לא רק במובן הפיזי, אלא בטח במובן הרוחני. מי לא יודע שעם ישראל זה עם הכי חכם מכל העמים? היהודים הם טיפוסים הכי חכמים. הכי חכמים, גם באמת הכי מוסריים. ולכן כל כך שונאים אותם, כי הם אלה שגורמים לאנושות את הדבר הנורא ביותר שקרה לאנושות. וזה מה שנקרא רגשי אשם. כי כשאתה רואה שאפשר להתנהל בצורה אחרת, אז זה מוציא אותך רע. ומי אשם? ברור שהיהודים אשם. אז עקוב היהודי. אז לא כן הגוי, כשיחקה את התארה הישראלית, כשההוד שיש במוסר ובאצילות הנפש מוצא חן בעיניו, אז הוא קופץ בבת אחת לפרישות ונזירות מוחלטת. לזה הם מסוגלים. או לאורגיות מטורפות, או לפרישות אסקטית. מאוד מאוד קיצונית. כי אין לו את אותה הדרכה אלוהית המלמדת אור החיים והדרכה איטית. אצלנו שולחן ערוך מתחיל באורח חיים, לאט. מעשה קטן זה, עוד מעשה קטן זה, אתה קם בבוקר, אומר מודה אני, נוטה לידיים, ארבע פעמים לסירוגי, מתלבש קודם נעל ימין, כושר קודם נעל שמאל. אז מה, אתה נכנס לאקסטזות? לא, כולה קשרת נעל. ומכל מקום, ככה אנחנו מתנהלים. אבל הגוי אין לו את ההדרכה האלוהית, המלמד אור חיים הדרכה איטית. א', אין לו כוח לקשור נעליים קודמים, אחר כך שמאל, זה נשמע לו מטורף. תן משהו חזק. אבל כשאתה לוקח משהו חזק, אז מזה למוות תוצאות, זה דרך טובה מאוד למות. בשני המובנים. פה במשל הממשי, אז הילדה מתה, ובנמשל הענייני, המוות הנפשי, המוות הערכי, המוות הרוחני. מיטת הגוף לאלה שלא יוכלו לעמוד בממד התרה הכללית בגשמיותם. אתה בבת אחת מכניס את הילדה לתוך בור של סיד, מה אתה רוצה שיקרה לך עוד מזה שהיא תמות המסכנה? שרפת אותה. והנמשל, מיטת הנפש לאלה שעל ידי הציור של רום התרה והדר האמצעים לקנות עבר עבר, שואפים לגובה המוחלט, לתפוס את אלוהים בזקן. ההתרגשות היא נפלאה, הרצון לדבקות אלוהית היא מופלאה, נו, אבל מרוב אלוהים, אז נשרפו החיים. וכמה בן אדם יכול לחיות עם הסרט הזה של אלוהים, 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 I want to be close to you. אז שרת, התרגשת, עשית, נו. עכשיו, הייתה לך חוויה, זה היה גדול מהחיים, בסדר, נו. השעה עברה, השעתיים עברו, ערב שלם היה. נו, אבל יש בוקר לא עלינו. מה עושים בבוקר? מיואשים. ומאחר שהחוויה אתה צריך לחוש אותה, אז האימפליטודה יכולה לתפוס לכיוון ההפוך. וכמו שאנחנו יודעים טוב למי שמכיר את ההיסטוריה, שזה פשוט מה שקרה שם. קרה, לך תדע אם לא קורה. מה האטמוספירה של הכנסייה עם תופעות שהיו לכל אורך ההיסטוריה שם. פרישות קיצונית ועד אורגיות קיצוניות בתוך הכנסייה עצמה. אז מיטת הנפש לאלה שעל ידי הציור של רום התארה והדר האמצעים לקנותה עבר עבר יקוצו בה. לעבוד לאט, אין לעבוד לאט, את זה לא מסוגלים. והתמכרו להפך מכל טהרה. בכישלון הגופני והנפשי המתהווה מהחפץ לחכות את היופי המוסרי שבמקור ישראל והדר הסיגול והיכולת לזה מצידה. מצד אחד, מין חמדה כזאת ותחושה כזאת והמציאות הישראלית מקסימה אותם. ומצד שני, הם לא מסוגלים לזה. אין להם את המבנה הנפשי. בטח לא הקולקטיבי, זה לא במרקם של סגולת החיים, כלומר תכונת החיים של הנפש הציבורית של העמים, אין להם את זה. אצלנו זה הטבע של העם שלנו כעם, ושם אין. אז הדיסוננס הזה, המתח הזה, של הצימאון לזה מצד אחד, הכימהון לזה מצד אחד, ההרצה לזה מצד אחד, מצד שני, תחושת האכזבה, מפח הנפש, שאי אפשר ליישם את זה. זה גורם לתסכול כזה גדול, ובלבול מערכות כזה, אז הוא גם, אז מי גרם לנו כל זה? ודאי שהיהודים גורמו. אז מעוררו את השנאה של הגויים, עד כדי לגלגל לישראל את כל אשמת חללי חינוכם המוסריים. אז הם אשמים בכל. אם לא היה יהודים, החיים שלנו היו טובים. טוב. ודוגמה לדבר היה גוי זה, שבחיקויו בלתי מוצלח, שרק הוא בפזיזותו אשם הדבר. אבל כדרכם של האנשים הקטנים והחלשים, הם אף פעם לא ישימו את עצמם, אלא כל העולם ואשתו. הם כמובן אשמים בכישלון שלהם, ובמיוחד כל העולם ואשתו. עוד יותר טוב היהודי. אז לא ייחס שגיונו לעצמו, כי אמר קטלה רביבי לברעתי. כמובן, החכם היהודי הוא אשם בכל הצרות. כן, לא הבנתי את השאלה. אנחנו מדברים פה על... יש פה סיפור על רב ביבי, והטקטיקה או האסטרטגיה שלו בטיפול בבת שלו, שהיא הייתה, זה מה שהרב מסביר, מה שניסינו אנחנו להסביר בעקבות הרב, שהוא אומר שזה לא ככה, פעם זה בלו קליר, פתאום צץ לו מן הרעיון שככה הוא יטפל בבת שלו. יש לו מנטליות שנגזרת מהתרבות היהודית הכללית, והאופי שלה, בקיום המצוות שפועל על האופי של עבודה מוסרית, ובהתאם לכך הייתה לו אוריינטציה איך לטפל ביופייה של הבת שלו. עכשיו, זו הייתה מידתו של רביבי, זה הסיפור פה. הסיפור על רביבי פרטי, שהיה לו סיפור כזה. והיה גוי פרטי ש... אבל הרב אומר, שים לב, זה משל. זאת אומרת, זה החיים כמשל, זה הייתה עובדה, זה היה כנראה מאורע, היסטורי, עובדתי. אבל תראה, אופס, זה בדיוק מתאים. זו מידתו של רביבי, כן. זה המקרה שעליו מספרת לנו הגמרא. והרב מותח את זה בעקבות בעל העין יעקב, שמבין שזה חוץ מאשר סיפור היסטורי, זה סיפור אגדתי, כלומר בא ללמד אותך מחשבה מאגדת, מחשבה עקרונית, אז תפוס את העיקרון בעניין. והנה הרב מרחיב ומצא את העיקרון, מוביל אותו להקבלה למציאות הנפשית ולמציאות הרוחנית. והרחבנו פה, זה אנלוגי למציאות התרבותית הכללית של כל ההיסטוריה של הרומן המפוקפק הזה שהתנהל בין ישראל ואומות העולם בחקיינות התרבותית והדתית שלהם לדעת ישראל. כן. כן, בסדר, רק אתה הצבעת על דוגמה חריפה, אני דיברתי על משהו יותר כולל, דיברתי על האנטישמיות. בסדר, מי מרכיבי האנטישמיות זה מה שמתואר פה. זה לא ממצא את הכל. מושג אנטישמיות הוא מושג שהרב בעצמו עוד מסביר אותו בעוד הרבה רבדים ועוד הרבה מניעים מנקודות נוספות. אבל מכל מקום, כדרכו של הרב, דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, והרב ממש אין לו נטייה להגיד את כל מה שהוא יודע לומר במקום אחד. פשוט אין לו. ופה, את האספקט הזה הוא אמר. בסדר, אני רק אומר, אתה מביא דוגמה נכון, מאוד חריפה, להשלכות הנוראיות של הדבר הזה, אבל אנחנו עכשיו לא נכנסים פה דווקא לתקופה הזאת, כי זה נכון, גם בממדים רחבים יותר, חוץ מאשר התקופה הזאת. יכול להיות נכון באלף ואחד דברים. כן. אמר רב נחמן, ממשיכה הגמרא. אמר רב נחמן, רב ביבי דשתי שיחה בעיין בנתי טפלה. ענן דלא שתינן שיחה, לא בעיין בנתין טפלה. אמר רב נחמן, רב ביבי שהוא שותה שיחה, שיחה, שיחר, בירה, או משקם שחר, השיחר משחיר ומרבה שיער, כך אומר רשי. אז מאחר שהוא שתה שיחר, אז בעיין נצרכו בנותיו טפלה, אז הם באמת נצרכו לטיפול קוסמטי כנגד גידול השיער בגופן שפגע ביופיין, ולכן היה צריך בטיפול קוסמטי מלאכותי בפטנט הזה של שהוא תפעל לבנתו את בנותיו. אבל אנו דלא שתינן שיחר, אני בכלל מתנזר מהשיחר, לא שותה שיחר, והבנות שלי לא לא יוצאות שעירות, ולא בעיין בנתין, ולא נצרכות בנותינו תפלה. אז הן לא צריכות את הטיפול, הטיפול הזה. מה אומר הרב? אמר רב נחמן, רבי בדישת אישיחרה בעיין בנת תפלה, אנא דלא שתין את שיחרה, לא בעיין בנתין תפלה. ישנם ענייני טהרה שרק מישהו נתון במצב חינוכי מיוחד, הוא צריך ומוכרח לאבד אותם בפועל. יש יכולת באדם להינזר מכל דבר המגשם אותו בענייני הרשות, וממילא לא יצטרך לעמל מיוחד על כל מידה פרטית שבו איך לעמידה על מכונה. ושתי עמידות הם שני דרכים מיוחדים, שאיך להתנהג בהם צריך להיות מותנה על פי המעמד הרוחני והגשמי, העצמי והסביבי של כל אחד. השחר בטבעו מוליד איזו תוצאה גסה בתכונת הגוף, שאם זה עם סבבת או מצובריות, שמכל מקום צריכים ללחום נגד התפשטות הגסות המחאירה, הנה אומרים מחארת, בתחבולה של תפילה. אבל מי שמצבו מרשה הוא שלא להיכנס בזה, ודינותו הגופנית תוכל להישאר במקוריותה, יוכל ללכת בדרכו התמימה, באופן שהתלמוד הכללי והעבודה המשותפת לכל ישראל, יפעלו את התארה המידותית המיוחדת לכל כוח וכוח בפני עצמו, כאילו הושמה אין הביקורת על כל עניין בפני עצמו. וביחס התיקון הגופני, הדבר מתאים עם האמור. אנן דלא שתין את שיחרה, לא בעיין בנתין תפלה. טוב, זה מעניין מאוד, כמו כל התורה. זה הרב מסביר לנו מינונים שונים בעבודה מוסרית. ועוד לפני שהבנתי טוב מה כתוב, על פי הקריאה הראשונה, אז אני מתרשם שעולה מפה בבירור שלא כולם, לא לכל אחד נצרכת עבודה מוסרית כמו זולתו. יש אסטרטגיות שונות, גישות מוסריות שונות, גישות של עבודה עצמית שונה, שזה משתנה מאדם לאדם, על פי תכונתו, על פי סביבתו, על פי קונסטלציה שלמה. זה כמו מה שבימינו, אתם יודעים, האידיאל הרפואי הוא חותר לכך, שאומרים שלא ירחק חוק, אני יודע, אני לא יודע אם יהיה בימיי, אולי אפילו בימיי, אבל עושה רושם שבימיכם, בטח, שהרפואה חותרת לכך שהטיפול הרפואי יהיה על פי המיפוי הגנטי הייחודי של כל אחד מאיתנו. ועל פי זה תותאם מערכת רפואית וטיפול בריאותי מיוחד. לשם הרפואה חותרת בימינו ומתקדמת בצעדי ענק, אם אני הבנתי טוב מה שהסבירו לי. אז הנה, גם במציאות הפיזית, זה שיש הוראות גורפות, לכולם ככה, לכולם ככה, זה לא נכון, אפילו לא פיזית. ואותו כנ"ל גם פסיכית. אני מתאר לעצמי שכמו שפיזית, עם התקדמות הרפואה, לא יהיה, אתה תנשום חמצן ואתה פחות. זה יהיה, בכל זאת יהיה כמה ממדים גורפים. כולם יצטרכו לישון, כולם יצטרכו לנשום, כולם יצטרכו לאכול. אבל איך ומה, אז יכול להיות בזה. וכן בנמשל, ישנם ענייני טהרה שרק מי שנתון במצב חינוכי מיוחד, הוא צריך ומוכרח לאבד אותם בפועל. אדם צריך לעבוד על טהרתו. טהרתו, שוב, פה הנושא, זה פעמיים. המשל זה הטהרה הגופנית, זאת אומרת היופי הגופני הוא נקרא טהרה גופנית. לפעמים פירוש של מילה טהרה זה זהה למושג ניקיון. לא צריך להגיד לכם שלפעמים לא, רק הניקיון הוא בסיס בשביל הטהרה, כי אם אתה לא נקי אתה לא יכול להיטהר, אבל הניקיון עצמו הוא לא מספיק בשביל הטהרה. על כל פנים, פה אני חושב המילה היא סתומה, והיא כוללת את כל המשמעויות כולם. אז פה, הטהרה הגופנית, המשמעות פה שהוא מייפה את בנותיו. זאת, הוא מטהר את גופן. מנקה אותה מצדדי כיעור, שפה גידול שיער מותרי. אז צדדים מכערים, לא טהורים. אז ישנם ענייני טהרה שרק מי שהוא נתון במצב חינוכי מיוחד, הוא צריך ומוכרח לאבד אותם בפועל. לא כולם זקוקים לטיפול הזה. ויש אנשים שזקוקים. וזה משתנה. כי ישנה יכולת באדם להינזר מכל דבר המגשם אותו בענייני הרשות, וממילא לא יצטרך לעמל מיוחד על כל מידה פרטית שבו איך להעמידה על מכונה. אם בן אדם יש לו גישה כללית בחיים, שהוא דברים שמותרים, אז הוא מזיר את עצמו מהם. הוא שומר על דיאטה פיזית וגם על דיאטה פסיכית. מותר, אבל אני לא עושה את זה. כי אני תובע מעצמי להתנהל כל הזמן במתח של עדינות רוחנית גבוהה. ולא עכשיו התייחסות למידה כזו, מידה כזאת, להתגבר על מידת המשיכת תשומת לב, מידת האגואיזם, מידת היחצנות, מידת וכולי, כל אחד והשדים והרוחות שלו, כידוע. אז יש אדם, הוא לא מתעסק בפרטים האלה, לא בעצלנות שלו, לא בכעסנות שלו, כי הוא פשוט עסוק בכך שכל החיים שלו הוא עסוק במתח רוחני ומוסרי גבוה. זאת אומרת, הוא עסוק תמיד באידיאלים, בדבר שהוא לא אידיאלי, הוא פשוט לא מתעסק בו. לא שמה, כל הזמן צריך רק להתעסק בדברים רציניים ואידיאליים? לא, מותר. אבל יש בן אדם שלעצמו הוא לא מתאים. זאת אומרת, מותר, רק הוא לא רוצה. הוא שומר על הדיאטה שלו. שומר על הדיאטה שלו, אז זה בהכרח שומר על הפיגורה הרוחנית ומוסרית שלו, עד שהוא לא צריך לטפל בכל מיני עוטפי שומן. הוא לא צריך להשקיע, לא בספורט ולא בזה, בקיצור. אז יש יכולת האדם להינזר מכל דבר המגשם אותו בענייני הרשות, וממילא לא יצטרך לעמל מיוחד שעל כל מידה פרטית שבו איך לעמידה על מכונה, כי זה קצת מסתדר מאליו. כל אישיותו נעשית יותר עדינה ומידותיו פחות בעייתיות. ושתי המידות הם שני דרכים מיוחדים. זאת אומרת, טוב, אז יש דרכים שכן צריך לעבוד על כל מידה ומידה. אדם צריך לאתר, לעשות מיפוי של מידותיו הרעות, ולהקדיש אנרגיות נפשיות, לטפל בהתגברותו על תאוות, להתגברותו על כעסנות, על עצבנות, על צורך שלו להתבלט וכדומה ועוד. אז הוא צריך לזהות את זה ולטפל בזה. ויש דרך שלא מתעסקת בזה. היא לומדת. מתעסקת הרבה בלימודי תורה, אמונה. כל הזמן אתה עוסק ברעיונות כאלה, כמו שאנחנו לומדים פה, אז אין לך זמן להתעסק במשיכת תשומת לב של אנשים. לפעמים זה, קיצור, זה תופס פחות את הלב. אבל בסדר, יש מצב כזה, יש מצב כזה, זה משתנה מאדם לאדם, והרבה דרכים בעבודת הבורא. ושתי המידות הם שני דרכים מיוחדות. שני דרכים מיוחדים. אצל הרב דרך זה תמיד זכר, זה בסדר. שאיך להתנהג בהם צריך להיות מותנה על פי המעמד הרוחני והגשמי, העצמי והסביבי של כל אחד. עכשיו, מה אני צריך לעשות? לא יודע, כל בן אדם שיזהה את המיקום שלו, שיזהה את אישיותו, יזהה את המבנה שלו, וירגן לו את הרצפט המיוחד לו. השחר בטבעו מוליד איזו תוצאה גסה בתכונת הגוף. שאם זה היא מסבבת אומץ ובריאות, אם זה נכון מה שאני חושב ששחר זה בירה, אז זה נכון, זה, נו, זה, יש בזה, פעם היה כתוב, כי היום מחקו את זה, אבל פעם היה כתוב, כוס בירה, כוס בריאות. יש בזה, זה נותן אנרגיות, זה כן, אבל גם, גם נותן, כנראה עוד תוצאות, אני יודע, אני לא מכיר בה, מה אומרים כיום, אם כיום מודעים למה שחזל אומרים, זה מעניין אם, אם גם הרופאים בימינו חושבים ככה. זה מה שלא כל כך משנה, כן? היין כן, ומה, הוא גורם לגידול שיער? כן, לא, 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 בריאות זה כן, זה ידוע, זה טוב, זה סתם, זה טוב ללב, זה כל משקיע אלכוהוליסטי, לא דווקא יין, כל משקיע אלכוהוליסטי, קצת. כמו אומרים, לא להגיד את זה לציבור, כי אתה אומר להם קצת, זה הופך להיות בציבור הרבה, על כן, לא, זהו, זה המילה האחרונה. אבל כן, ודאי. אבל עכשיו אני מדבר על זה, אני לא יודע ששחר מסבב תוצאות גסות בגידול הגוף, שפה מדובר גידול שיער מותרי, אם זה גורם את זה, אני יודע. אם זה מסבב את אומץ ובריאות, נותן אנרגיות זה כן. שמכל מקום, בקיצור, זה מועיל לזה ומפריע לזה, כמו כל דבר בחיים. שמכל מקום צריך ללחום נגד התפשטות הגסות, המחעירה, המחערת, מתחבולה של תפילה, אז פה, נו, אז אם אתה, מצד אחד זה מאוד בריא, ויש סיכוי שעד רבה, בוא נגיד בנמשל, אז יש אדם והוא עדין מדי, יש אנשים שהם עדינים מדי, תגידו, אתם לא מכירים, אני מכיר אנשים שהם באמת עדינים מאוד, ולהם טוב שישתו בירה, זאת אומרת, בירה נפשית, זאת אומרת, צריך קצת, לפעמים ילדים הם כאלה, אז טוב לשלוח אותם ללמד ג'ודו, זה יכול להועיל להם. אבל אחר כך, נו, אז יש לזה מחיר, זאת אומרת, מצד אחד אתה צריך להעצים אותו פיזית או פסיכית, מצד שני, אחר כך זה... אתה מלמד אותו קרבות מגע, אתה מלמד אותו אלימות, אז תצטרך לטפל בזה. קיצור, כל דבר. אבל מי שמצבו מרשה הוא שלא להיכנס בזה, לא צריך את זה. להפך, הוא בריא בנפשו, ולהפך, שיעסוק בעידון נפשי. אז הוא לא צריך לשתות בירה, הוא לא צריך להגביר את האומץ הטבעי של החיים. להפך, הוא יכול להיזהר מהאומץ הטבעי של החיים ולהתאמץ לכיוון של עדינות החיים, רוחניות החיים, הגובה האידיאלי והכללי של החיים, שזה יעסיק אותו. ועדינותו הגופנית תוכל להישאר במקוריותה, אז זה לא יש... זאת אומרת, הוא לא צריך את האימוץ הזה, ואז ממילא גם הצדדים הגסים לא יתגברו אצלו. ויוכל ללכת בדרכו התמימה באופן, אז מה הוא כן? לא כל כך עובד על המידות שלו, אבל עוסק בלמדנות, תלמוד, הכללי, ועבודה משותפת לכל ישראל. כמצוות כמו כל יהודי, לומד תורה כמו כל יהודי, לומד אמונה כמו כל יהודי, נקווה. על כל פנים, שיעשו את הדברים כמו שצריך, אז לא צריך את כל הטיפולים המיוחדים. והם יפעלו את התארה המידותית המיוחדת לכל כוח וכוח בפני עצמו. אני רואה פה רמז למה שהלך שם בזמנו, היה מתח גדול בישיבות נגד תנועת המוסר. שהרבה מראשי הישיבות אמרו, לא צריך מוסר, בלבול מוח מוסר. כי תלמידי חכמים, מי שלומד כמו שצריך, תורה מתקנת לכל גופו מרפא. נו, ובעלי המוסר אמרו, מבחן התוצאה הזה לא עובד. וצריך להקים ישיבות מוסר. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי יש כאלה שזה כאלה שזה כן עובד עליהם, ויש כאלה לא עובד עליהם. אבל כל פנים, הנה, על כל פנים יש את אסטרטגיה כזאת שאומרת, לא צריך. כולם מסכימים שצריך אדם להיות מתוקן במידותיו, וזהירות מובילה לזריזות, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות וכולי. זה אף אחד לא פתור מלעלות על המסלול הזה של הישרה עצמית. אבל האם על ידי קדיחה בכל מידה בפני עצמה והקצאת הרבה תשומת לב לנקודה הזאת, או כן, אתה לומד עם צלילת ישרים ולומד את שמירת הלשון ולומד אורחות צדיקים ולומד חורות הלבבות ולומד כוזרים ולומד מערל ולומד תרה, ובקיצור אין לך זמן, אתה כבר לא מתעסק פה בעבודה מוסרית קודחת. וכאילו הושמע עין הביקורת על כל עניין בפני עצמו. זה מין אנטיביוטיקה כוללת כזאת, לא כל כך מתמקדת בבעיות. והם נעלמות מעצמם. בחב"ד נוהגים להגיד, תעלה את המידות לחב"ד, הכל יהיה מתוקן. כי איפה יש לך מידות רעות? שאין לך שכל. אבל תהיה עם חוכמה, בינה ודעת, אז אין לך מידות רעות. שיטה. כאילו הושמה אין הביקורת על כל עניין בפני עצמו. וביחס התיקון הגופני, טוב, עד כאן זה היה נמשל. וביחס למשל, אותו כנל. ביחס התיקון הגופני, הדבר המתאים עם מה הוא. אנן, דלא שתינה שיחה, לא בעיין בנתין תפלה. ערב טוב.